I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
שלום, אני שלומי ילדר, ובפרק הפודקאסט אני שמח לארח את חיים אורון ג'ומס. על מה נדבר? אולי על התפכחות השמאל, אולי בעצם השמאל צדק ואת אשר יגורנו בה. ואני חושב שהשאלה הגדולה ביותר היא לא משנה עכשיו מי צדק ומי טעה. אנה, אנחנו הולכים מכאן. מיד מתחילים.
הפודקאסט של שלומי אלדר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום ג'ומס.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסך הכל בסדר. ככל שקרוב יותר לגופייה יותר טוב, ככל שמתרחקים יותר מסובך.
אני יכול להגיד לך משהו, נגיד אישי, אני לא נפגשנו הרבה שנים. אני הייתי בארצות הברית, אתה היית בקיבוץ שלך, לא השתנית.
תשמע, אני שמח בגילי שאתה לא משתנה, אז זה סוג של מחמאה, ואני מקבל אותה ברצון.
שמה, זה קרה בגלל שאתה מחוץ לפוליטיקה, או בגלל שאתה גר באיזה קיבוץ, רחוק מהשעון של תל אביב?
שלומי, אני לא מחוץ לשום דבר שהייתי מעורב בו, נכון שבאינטנסיביות הרבה יותר נמוכה.
אני חייב רק לספר קצת מאחורי הקלעים, אתה איש חרוץ מאוד, אנחנו דיברנו שתבוא להתראיין לפודקאסט, וניסינו לתאם זמנים, ואתה גר בקיבוץ בנגב, רחוק מתל אביב, כמו שאומרים, ואמרת לי, אוקיי, 8 בבוקר, ובאת שעתיים נסיעה, אנחנו 8 וקצת בבוקר.
תראה, אני, זה אורח חיים שלי, אני לא רוצה להגיד שאני קם כל בוקר ב... כמו היום ב5:30, אבל אני... אף אחד לא מת מעבודה.
אתה תל אביבי במקור.
אני נולדתי בתל אביב, לא רחוק אגב מפה. בכיכר באזור כיכר דיזנגוף. ועברתי בגיל 7 לרמת גן, יום אחרי שכבשו את הכפר סלמה. אני עוד הסתובבתי בכפר סלמה כשהדלתות... רעשו בו, הדלתות הפח הגדולות, ובגיל 17-18 הלכתי להגשים בקיבוץ להב בנגב, כחניך השומר הצעיר, ומאז אני חי בנגב.
ששם נשארת מאז נערותך.
כן, שם הקמתי משפחה, ושם אני חי.
תראה, יש כמה סוגים של רעיונות שמראיינים, המראיין מתחיל עם מרואיין שלו, אורח שלו במקרה הזה, מתחילים... נקרא לזה מההתחלה. מתחילים סיפור חיים. ויש סוג של רעיון אחר שדווקא הולכים אחורה. ואיתך, ג'ומס, אני רוצה דווקא להתחיל מה שנקרא מהסוף להתחלה. מי לדעתך צריך להנהיג היום את השמאל הישראלי?
מי שינהיג את השמאל הישראלי, מי שבהליך מסוים יבחר לעמוד בראשו, ויש כמה שמות שמסתובבים, ומבחינתי כל אחד מהם יכול לעמוד בראשו. אני רוצה להגיד רק אמירה אחת, שמבחינתי היא תנאי הכרחי מוחלט. בין יש עתיד למשותפת, יש רשימה אחת, ומישהו ינהיג אותה.
כן.
לא תהיינה עוד פעם הסיפורים של עבודה ומרץ, ועבודה ומרץ ועוד מישהו. כל מי שרוצה להיות שמאל ישראלי, אין לי בעיה להגיד ציוני, ברור, מובהק, צריך להניף את הדגל על גבעה, לקרוא היום לבוא לשם, ואחר כך כבר נמצא גם את התהליכים מעמוד בראשו. אני יודע שמאשימים אותי שאני קצת מקטין בתפקידה של האישיות בהיסטוריה, את הפרק הזה במרקסיזם, כנראה אני למדתי באופן קצת שונה, יש תפקיד למי שעומד בראש, יותר קטן מכפי שמציגים אותו, אבל גם ימצא מי שבראש. אני גם לא מזכירים את השם של יאיר גולן, מזכירים את השם של נועם טבעון, מזכירים שמות של אנשים מפלגת העבודה, מי שיעמוד בראש. בתנאי שיש גוף אחד שיש לו עמדה מאוד ברורה, יש לו עמדה מאוד ברורה שהוא שם את, ופה אנחנו כבר מיד נכנסים לתוך הזה, שהנושא של ההסדר בינינו לפלסטינאים, הוא נושא מרכזי בו.
לפני שניכנס לפירוט, אני חייב לספר לך, שאתמול הייתי באיזה אירוע חברתי, וניגשה אליי מישהי שאני לא מכיר, וסיפרה לי, דיברה איתי גם על השמאל, וגם על הימין, וגם על הסיטואציה בזה, והיא אמרה, אני חלמתי חלום, ממש במקרה הזה, אני לא יודע אם זה היה חלום מוחשי, או חלום, אתה יודע, אוטופי, שהיא רואה את יאיר גולן עומד בראש השמאל הישראלי, ומאחד את העם, והיא אמרה שיש לה אפילו חזון, והייתה אפילו מתקשרת, אני חושב ששמעתי נכון, זה היה רואה עם הרבה רעש, שאמרה לה שיאיר גולן עוד ינהיג את ישראל. ומיד עלה לי הרעיון, למה לא? בוא נכניס את יאיר גולן לשיחה איתנו, אם זה בסדר מבחינתך.
הלו.
שלום.
שלום, שלומי.
מה שלומך?
בסדר יומו.
ג'ומס, חיים אורון איתי כאן, ובדיוק דיברנו עליך, אני אחזור רק בחצי משפט, כדי לא לחזור על דבריי פעמיים, שאתמול התקשרתי אליך בערב, ואחרי שהייתי באיזה אירוע חברתי, וניגשה אליי אישה ואמרה לי שהיה לה חזון, חלום, אני לא ידעתי אם זה חלום אוטופי או חלום מוחשי, ואמרה שבחלום שלה היא רואה את יאיר גולן מנהיג את השמאל הישראלי ונבחר להיות ראש ממשלה. ומיד החלטתי שאני מתקשר אליך ומצרף אותנו לשיחה עם חיים אורון. יש לך שאיפות להיות ראש ממשלה?
אני, תראה, האם אני חושב שאני יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב מהנוכחי? כן, חד משמעית.
כן.
אני מאוד זהיר, אתה יודע, בהבעת השאיפות האלה, כי הן לא קורות מעצמן, הן לא קורות בהבל פה. הן קורות כי אתה עובד קשה ומגבש מחנה, מאחד מחנה. חשבתי שזה מה שצריך לעשות, שנכנסתי לפוליטיקה ב-2019. לצערי זה לא נסתייע עד היום. אני מקווה שהפעם זה כן נסתייע. חבל שהיינו צריכים להגיע כל כך נמוך בשביל להבין את גודל השבר, ועל מנת להבין שחייבים לבנות מחנה, וחייבים לעבוד קשה לגייס אנשים, ולא עושים את זה בפריימריז, ולא עושים את זה בקמפיין, עושים את זה כל השנה, כל יום, כל דקה.
כן. חיים?
יאיר, בוקר טוב.
בוקר טוב, חיים.
אני, בוא נחליט שאני ג'ומס, אחרת אני אחשוב שאחי מדבר איתי, וזה רק יהיה בלגן. אפילו הנכדים קוראים לי ג'ומס. אני חושב שיאיר יכול להיות ראש ממשלה הרבה יותר טוב מראש הממשלה המכהן ומהרבה אחרים. אני מכיר בערך עוד 40 שיכולים להיות ראשי ממשלה, ואני מאחל לכולם שיגיעו לשם. אני אגיד לך באופן הכי ברור את עמדתי. מי שרוצה להניג את השמאל הישראלי, כפי שאני מבין אותו, לוקח על עצמו להיות את התפקיד של הנווט במטוס, ולא של המוביל, כי העמדות שהוא נוקט בהן, הוא לא יהיה מספר אחד. זה ההבדל ביני ובין איש מפם ובין המפייניקים. המפייניקים הבינו גם כשהיו להם 4 מנדטים וגם כשהיו להם 6 מנדטים, ואני לא אזכיר את השמות כי כולכם מכירים אותם, שהם מועמדים להחליף את השלטון. אני ויאיר צבן, ויוסי שריד, ויוסי ביילין, כשבאו אלינו מפלגת העבודה, הבינו שהם הולכים להיות מקסימום, אני שר חקלאות, יוסי שר חינוך, ולהשפיע על המדינה לכיוון שאנחנו רוצים, במקום שבו בסופו של דבר יהיה לנו את המשקל החזק ביותר. אלה שתי גישות שונות, ואני נשאר נאמן למקום שממנו באתי. הציעו לי גם באופן אישי המון פעמים, תעזוב את מפם, בוא למפלגת עבודה, תהיה מזכיר ההסתדרות, אפילו מישהו בא, תהיה שר אוצר, מה, תהיה שר חקלאות. אמרתי, הבנתי, אני לא. כן. אבל לכן אני מאחל, בתשובה לשאלתך, התשובה שלי אתה רואה יותר מורכבת. כן.
לא, אבל מה שאני שומע, יאיר, שמה שהוא אומר לך בעצם, שלא יהיה מצב שכמו רבין שאמר, אני הנווט, אני...
אני חושב תראה, ג'ומס גדל בסביבה פוליטית מאוד מאוד שונה.
נכון.
ואני מבין ומכבד ומעריך באמת עד אין קץ בכלל את הגישה שהובילה אותו בכל הקריירה הפוליטית המפוארת שלו. גישתי היא שונה. אני חושב שהיום ההבדלים האלה בין מפאי למפם, או אם תרצה בין מרץ לעבודה, הם לא רלוונטיים יותר. להגיד שיש עדיין הבדלים, זה בעיניי...
לא הבנת אותי, ממש אין הבדלים.
לא, זה בדיוק מה שהוא אמר.
אני כבר מתקופת, איך קוראים לו, שעכשיו הוא בבזק,
אבי
גבאי. מתקופת אבי גבאי הייתי בעד שנהיה רשימה משותפת. זאת לא השאלה בעיניי. השאלה היא לא רשימה משותפת, אבל ידעתי שאם תהיה רשימה משותפת, גם עם שלי יחימוביץ' וגם עם אבי גבאי וגם עם מרב מיכאלי, זאת לא רשימה שאם היא תביע את העמדות שאתה מביע אותה, קשה מאוד בנקודה הזאת להיות ראש ממשלה. אבל אתם יודעים, עזבו אותי מראש ממשלה.
נכון.
בוא נקים מסגרת, תהיה הכי גדולה שבה אפשר, ואם אני טועה, והיא תהיה כל כך גדולה, שגם ממנה יבוא ראש הממשלה, אני הראשון שאביא את הפרחים.
אתה יודע?
בדיוק, בדיוק, אלה מילים. לזה בדיוק אני מתכוון. אנחנו היום, במציאות הפוליטית הנוכחית, אף מסגרת לא מציבה באמת אלטרנטיבה אמיתית, חלופה אמיתית לימין, אלא אם אנחנו נגבש מחנה ונציב אלטרנטיבה אמיתית משמאל. לצערי הרב, המרכז בישראל היום הוא המרכז הקיצוני, הוא מרכז שמשתדל בכל כוחו לא להביע עמדה, לא להרגיז אף אחד. ככה לא מתמודדים עם שעת ההכרעות, עם עידן ההכרעות הכל כך קשה שעומד בפנינו. ולכן חייבים לבוא עם עמדות ברורות, חייבים להילחם עליהן, חייבים להקים על זה את הבסיס הפוליטי החזק ביותר האפשרי. אני חושב שזה גם בסיס למפלגת שלטון.
אבל אני רוצה גם לאתגר אתכם במשהו נוסף. במסגרת האירוע החברתי שבו הייתי אתמול, מישהו ניגש אליי ואמר לי, אני הייתי איש שמאל, אני הצבעתי למרץ כל הזמן, זה נגמר. אני התפכחתי. והציבור הישראלי אחרי השיבה באוקטובר הוא לא אותו ציבור.
שמע, זה מדהים. שלומי, זה מדהים. מי ששלט פה כמעט באופן רציף ב-40 השנים האחרונות זה הימין.
נכון.
התזה ששלטה פה בוודאי ב-15 השנים האחרונות, היא הימין של ביבי נתניהו, ששב אל תעשה להפך, חזק את החמאס, תחליש את הרשות הפלסטינית, אל תנקוט בשום יוזמה. מה שאנחנו אמרנו במהלך כל השנים האלה, אי אפשר לנהל סכסוך. הפלסטינים זה לא חפץ שאתה מוזיז אותם מצד לצד כרצונך. יש להם לצערנו הרב, או לא שמחתנו, כל אחד לפי השקפתו, רצונות שלהם, שאיפות שלהם, והם אויב שלנו, הם ילחמו בנו. ולכן העמדה המפוקחת, הביטחונית הנכונה, המדינית הנכונה, היא עמדת השמאל, עמדת הימין הוכחה ככישלון חרוץ, השביעי באוקטובר הוא קודם כל כישלון הקונספציה של הימין הישראלי, ולכן צריך להחליף אותו בתפיסת עולם של השמאל.
וכן.
תראה, שלומי, אני כנראה מסתובב במסיבות אחרות. ובמסיבות שאני בין השאר מסתובב, אני פוגש לא מעט אנשים שאומרים, שמע, נפל עלינו עולמנו.
נכון.
אסון מה שקרה לנו. אבל אני מבין שאנחנו הגענו לצומת T. יש שתי אפשרויות. אם נמשיך את מי שמשוחח איתנו פה עכשיו, סמוטריץ' או יאיר גולן. אין באמצע שום דבר אחר. או שאנחנו הולכים במדיניות, כי הוא היחידי שמציג אלטרנטיבה לעמדה שאני מאמין בה כבר 60 שנה. הוא אומר, אני לא רוצה לחלק את הארץ, אני רוצה לשלוט בכל הארץ, ובסוף אני אגיע בעזרת השם ובעזרת החיילים, למצב שלא יהיו בו ערבים, והערבים שישארו יהיו כנועים. זה הקונסטרוקציה. Mm-hmm. אני לא מוכן לקבל אותה, אני לא מוכן לחיות בה, אני גם לא רוצה שהילדים שלי, אם אני אקשל, יחיו במדינה כזאת. העמדה שאנחנו מציגים, כל הזמן, והיא הוויכוח המהותי. כל השאר זה מסביב. איך עושים את זה? מי קודם? מי אחר כך? האם אומרים הרבה יותר ביטחון כמו יאיר, או אומרים קצת פחות ביטחון כמו ג'ומס? בסופו של דבר, האם אתה חושב שההסדר בינינו פלסטינאים הוא היום השאלה הכי חשובה שמשפיעה על שאלת הגיוס של החרדים לצהל, ועל חלוקת הנטל, ועל חלוקת המשאבים הלאומיים, ועל הפערים החברתיים, ועל התלג, ועל הפרדת דת ומדינה. על כל הדברים הללו, בסוף אתה מגיע לאימות הזה שאנחנו, מפלגת העבודה, בשנים הראשונות אחרי מלחמת ששת הימים, חשבה שאפשר לברוח ממנו. אני את ההפגנה הראשונה שלי בשטחים, עשיתי בקריית ארבע, לפני קריית, במלון פארק, 7 חודשים אחרי מלחמת ששת הימים, אז קיבלתי פעם ראשונה גז מדמיע. כן. ואז הבנתי שאו שאנחנו בקריית ארבע, או שאנחנו נשארים בלהב. אי אפשר להיות גם בלהב וגם בקריית ארבע.
תכף נגיע לזה ורק...
אני רק לחדד את דבריו של ג'ומס, שאני מסכים עם כל מילה. אנחנו צריכים להבין מהי ברירת דורנו. האמת שהיא ברירת כל הדורות האחרונים, אבל עכשיו, לאור השביעי באוקטובר, היא מתחדדת ביתר סט. אנחנו צריכים להבין, או סיפוח או היפרדות.
כן.
עכשיו, למימוש הזה של הסיפוח וההיפרדות, יכולות להיות כל מיני ורסיות. בעיניי, הן הרבה פחות חשובות. האזרח הישראלי, כל אזרח ישראלי, בלי הבדלי דת, גזע או מין, צריך להכריע. סיפוח או היפרדות. סיפוח בעיניי זה סוף החלום הציוני. זה קריסת המפעל הציוני באופן מוחלט, ובאופן כזה שיביא לחורבנה של מדינת ישראל. היפרדות פותחת לנו פתח לעתיד מזהיר. אנחנו צריכים לבחור עכשיו.
אני חושב שאתה אומר את הדברים האלה באופן ברור, גם בנאום המפורסם שלך, שבו תקפו אותך על אותם תהליכים. אתה מצטער אז שכלובש מדים, אמרת את זה כל כך ברור, וזה אולי ירחיק ממך אנשים?
בדיוק ההפך. אני חושב שאתה יודע, הרבה אנשים, כולל פגש אותי אחד מוותיקי המחאה, שהיה ראש עיר בישראל, ואמר לי, אני התחלתי את המחאה אחרי הנאום שלך. כלומר, היה מישהו צריך לבוא ולהגיד, שימו לב, אנחנו מתפוררים. ההתפוררות היא השחתה מוסרית. אנחנו מאבדים את צדקת הדרך. מדינת ישראל לא יכולה להתקיים בלי צדקת הדרך. המרכיבים הרכים האלה של הקיום האנושי, הם הרבה יותר חשובים מכמה טנקים ומטוסים יש לנו. אנשים לא יישארו לחיות פה, אנשים מוכשרים וטובים לא יישארו לחיות פה, ללא צדקת הדרך.
כן.
ולכן צדקת הדרך מחייבת אותנו לקיים בית לאומי לעם היהודי, מדינה שיש בה רוב יהודי מוצק, מן הצד השני, מדינה דמוקרטית, חופשית, שוויונית, בלי זה אין לנו פה תקנה.
אז לפני שאני אשחרר אותך לדרכך, ליום עבודה, העניין הזה של מבצע הצלה, שקודם ג'ומס הזכיר גם את נועם טיבון, שני אנשים מהשמאל שהיו מגודפים ממש, פתאום יש לכם מילה של גיבורים בגלל החילוץ, נכון?
כן, אבל בעיניי זה סמל שוב להשחתה שעברנו. לג'ומס יש בנים ששירתו, לדעתי, ביחידות הכי טובות, במקומות הכי מסוכנים. אחד מהם גם שירת איתי, כשהייתי סגן רמטכ"ל היער הלמדן. אלוהים אדירים, התבלבלנו. הפכנו את הטוב לרע. הפכנו את הישר לעקום. הפכנו את הנכון והראוי לנקלה. זה חייב להיפסק. וזו שאלה באופן מאוד מאוד משמעותי, שאלה של מנהיגות. ישראל חייבת מנהיגות חדשה, מנהיגות אמיצה, מנהיגות נמרצת, ומנהיגות שבאמת יודעת לאן היא מובילה את מדינת ישראל. בלי חזון יובד עם, הנה, ייפרה עם. אז הנה, אנחנו בשלב הזה של ייפרה עם. חייבים לחזור להשתונות שלנו, חייבים לייצב פה מרכז, ו- דמוקרטי, ליברלי, אמיתי, המונחים של ימין ושמאל בעיניי הופכים לפחות פחות רלוונטיים, ולו בגלל שנתנו בתוכם כל מיני משמעויות שהן לא רלוונטיות לחלוטין, מי שרוצה ישראל דמוקרטית ליברלית, חייב להתייצב מאחורי המחנה שמוביל את הדמוקרטיה ואת הליברליזם בישראל.
כן. יאיר, כן.
אני מסכים עם כל הדברים של יאיר, גם אם אני מודה שאולי אני פחות מחויב לכל מיני עיצות של יועצים. אני אמרתי כל השנים, השתמשתי בעברית פשוטה, אמרתי אני שמאל, אני שמאלן, וכולי וכולי וכולי. אני יודע שצריך חלק מהדברים צריכים להשתנות, אבל אני חושב שהדברים שיאיר אומר הם הדברים הנכונים. אני חושב שהמימד הערכי שהוא מנסה להכניס נכון. לתוך השיח, הוא כשלעצמו מאוד מאוד חשוב.
לתוך השיח, לתוך המציאות הישראלית.
לא, לתוך השיח, לתוך השיח שיכריח גם את האחרים לחשוף את הממד הערכי שלהם, ומי שאין לו ממד ערכי, ואני מתכוון דווקא למרכז, כי לא אני אמרתי, הוא חלול.
כן.
ידידי גרוסמן אמר, הוא חלול. המרכז החלול הזה, אנחנו צריכים, בין השאר, זה חלק מתפקידנו, להגיד לו, חברים יקרים, תחשוף את מימד הערכי שלך במהות, לא באמירות כלליות, כולנו ליברליים, כולנו, כולנו. איפה אתה עושה את זה בנושאים הקונקרטיים שעומדים על הפרק? כי אנחנו באחת הצמתים הכי גורליים כן. בהיסטוריה של הציונות המודרנית.
יאיר גולן.
זה של העם היהודי. זה של העם היהודי.
זה של העם היהודי.
יאיר גולן, תודה רבה.
יאיר, שלום.
תודה לך, ג'ומס, ותודה לך, שלומי.
הזכרת את הבן שלך, אני חושב שאם אני לא טועה, הוא היה ראש להק
חיל האוויר. חיל המודיעין. שלומי, תשמע, במלחמה הזאת יש לי 7 בנים ונכדים וקלות בצבא. זה כשלעצמו מדיר שינה. אני אספר לך סיפור שאני עכשיו מספר אותו. בלב יש המון, המון טייסים, כן. גם מאוד בכירים. ואחת מהם, בנה התחיל קורס טייס. בעלה קצין מאוד מאוד בכיר בחיל האוויר. והיא ניגשה לנילי בחדר אוכל, נילי לאשתי. אחרי שבנה היה חודש בקורס טייס, ניגשה לקחה אותו הצידה ואמרה לה, נילי, תגידי, הבן שלי חודש בקורס טייס ואני לא ישנה. איך את מצליחה 30 שנה? וסיפור האימהות האלה, מה שעובר עליהם, הוא חלק מהנושא, חלק מהרבדים שאיכשהו נעלמים בתוך השיח הזה. ואני חושב שצריך לשים אותו על השולחן. ודברים על מחירים ועל הסיפור הקשה הזה של נשים, אני בכוונה אומר אימהות. שלילה אחרי לילה סופרות איפה הילדים והנכדים. זה חלק משקרת החיים שלנו.
אתה אומר אמהות, ואני התעיינתי בתוכנית הרוח אצל רוני קובן, ונשאלתי על הבן שלי. יש לי בן, עכשיו הוא בן, בחודש הבא, החודש בעצם, הוא בן 17. ושאלו אותי על הצבא. ואמרתי שאני לא סומך על הנהגה המדינית, נשלח את הבן שלי לצבא, להנהגה מדינית שהשיקולים שלה הם לא נקיים.
אתה מכניס אותי לפינה, פינה, פינה.
כן.
תראה, אני המון שנים, המון שנים, הייתי הולך לכל סמינר י"ב של הקיבוץ הארצי. שהיו משתתפים בו מאות חניכים, שרובם הלכו ליחידות הכי קרביות. והייתי מדבר נגד סרבנות, למרות שהייתי באימות מלא עם הממשלות לאורך השנים. והייתי אומר, אל תסרבו, תלכו לשרת, כי הסרבנות, אם אנחנו נעלה על מסלול הסרבנות, סימן שהתייאשנו מכל מה שקורה פה. זה נעשה יותר קשה, זה נעשה יותר קשה. האם הייתי הולך גם היום? עם יותר קושי, הייתי הולך. אלה הם חיינו. זאת אומרת, הניסיון להציג את ה... את ה לברוח מהמתח הזה, בין הערכים שאנחנו מאמינים בהם, בין הערכים השונים שאנחנו מאמינים בהם. אני אפילו, אני אגיד לך יותר מזה, שלומי, יש לי המון כאבי בטן עם מה שקורה היום בעזה. למרות שאני חושב שלא הייתה לנו ברירה, אחרי מה שהם עשו בשביעי באוקטובר, היינו צריכים, חייבים להיכנס ועבדה, ולעשות את הכל בשביל להוריד את החמאס משלטונו. אבל אני לא יכול להתעלם שאני קצת רואה יותר מדי מוטיבציות של נקמה, ויותר מוטיבציות שנראה להם, ויותר אמירה שלא אכפת לנו, ויותר אמירה שאין מעורבים. מה זה תינוק בן שבוע ומעורב? מה קורה לנו? ועצימת עין על ביזה. זה מלווה את הציונות לאורך כל השנים. חירבת חיזה של סמה חיזר נכתבה במלחמת השחרור על דור הפלמח. אני בזה לא אומר שהדור הזה הוא פחות טוב. אני רק אומר זה חלק מהמציאות, ואני רוצה את המציאות הזאת לשנות. וזה המאבק הגדול. ולכן, מבחינתי, יורים ובוכים, שנחום ברנע, ידידי, כתב אותו לראשונה, הוא אמירת אמת. נחום אפילו אומר היום, אולי יש בזה קצת התייפיפות. לא, זו אמירת אמת. שיח לוחמים, זה כאב אמיתי של אנשים שנתקלו בדבר שקודם הם חשבו שלא קיים.
אתה יודע, אני אספר לך שהיום, ממש היום, אני מצלם כתבה לערוץ 13 על מכתבי חיילים. ודיברתי שיחה עם פרופסור שי חסקני, שהיום הוא באוניברסיטת מרילנד, על מכתבים של פעם. הוא עשה ממש הדוקטורט שלו על מכתבי חיילים, והוא שלף לי מכתב על חייל ב-56 בעזה, 56, שכותב כמעט אותם דברים של היום, שעל לשטח את עזה, אני משתמש במושג, בטרמינולוגיה של היום, זה לא היה ביטוי שהוא אמר, כי קשה לי לצטט את אותו מכתב, אבל גם הוא דיבר על כך שצריך להרוג, אבל מצד שני אומר, אני מסתכל עליהם, העיניים שלהם הם כמו העיניים שלנו, הפנים שלהם הם כמו הפנים שלנו, הם בני אדם. ושאלתי את עצמי, רבק, זה מכתב שנכתב ב-56.
תמצא מכתבים כאלה ממלחמת השחרור, חירבת חיזה, של סמה חיזר, זה זה, מה שאתה אומר פה עכשיו, במובן, במילים אחרות.
כן.
תראה, אני אגיד את זה באופן הכי אישי, אנשים כמוני נידונים לחיות את המתיחים הללו, את המתיחויות הללו כל הזמן, ישנה דרך להיפטר מהם, לזוז לאחד הקצוות, להגיד לא מעניין אותי, או להיות פסיפיסט, להגיד חברים, אני לא נוגע בנשק, אני כן. לא מתקרב לזה, וגמרנו, יעשו את העבודה הזאת מישהו אחר. או אפילו הולכת יותר רחוק, אם צריך לחיות עם נשק, אז אני הולך למקום אחר. היית המון שנים באמריקה. לא בטוח שמה שהאמריקאים עשו באפגניסטן, נכון. היה כל כך אכפת לך.
או בעיראק.
או בעיראק, היה אכפת לך.
או בווייטנאם.
או בווייטנאם, אבל מישהו שמר עליך בווייטנאם ובירה, כי אם הם לא היו שומרים עליך, המגדלים בארצות הברית היו נופלים. אז זה, אפשר גם לחיות ככה. אני גדלתי, התחנכתי, על איזשהו ניסיון לצמצם את הפער, בין הדברים שאני מאמין בהם, ובין הדברים שאני עושה אותם, ובין הדברים שאני לוקח עליהם אחריות. אז אני לא יכול להגיד למישהו אחר, לך אתה תשרת. אבל אני רוצה שכולם ידעו, יש לי גבולות. ואל תביא אותי למצב שאין לי גבולות, ואל תביא אותי למצב שאני צריך להכריע בגבולות הללו. וזה נכון בהמון תחומים, לא רק בתחום הזה.
כן.
המתח הזה קיים כל הזמן. המתח המהותי ביותר שלו. כשאני יושב עם בדואי, שאומר לי, אני נולדתי במנהרה שהבית שלך עומד עליו, הוא קיים הבדואי הזה. אני לא אומר שהוא לא קיים. ואז אני מתחיל לספר לו את הסיפור של ההורים שלי, ואני אומר, אין ברירה. אתה לבית הזה לא תוכל לחזור.
לא תוכל לחזור.
אבל 1,000 מטר מכאן, על הגבעה ברמדין, אני רוצה לעזור לך להקים בית. ואז כמובן יבוא מישהו יותר רדיקלי ממני, ויגיד, מה פתאום? תחליף איתו את הבית. אני מכיר, אני כבר משופשף בכל הוויכוחים הללו. אז אני יודע שאני חי את המתיחויות הללו, שהן גם קשורות בשירות הצבאי, והן גם קשורות בפשרה. מה, חברון לא יקרה לי? יותר יקרה לי מהרבה אנשים שחיים בקריית ארבע. אבל אני הבנתי שבשביל לחיות בלהב ובבר שבע ובתל אביב, אני צריך לוותר על חברון בתור מקום שבו אני חי.
אז אתה יודע מראשי שלום עכשיו, אני רוצה לצרף לרשותך עוד שיחה. מישהי שאני חושב ששנינו אוהבים, יתענה לנו מיד, אני מקווה. שלום.
כן.
יולי, שלום.
שלום.
זה שלומי ילדר, ואיתי ג'ומס, חיים אורון.
שלום, יולי, זה הפתעה. זה הפתעה.
כן, אני אמא לי לפחות.
כן.
סליחה שאתם מדברים.
אני יכול רק לבקש ממך לדבר לטלפון ולא עם אוזניה, כדי שנוכל לשמוע.
אני בטלפון, אני מקווה שאתם שומעים טוב.
עכשיו יותר טוב.
אני אנחנו... ביערות בית ברל, אתם יודעים, זה בקצה העולם.
כן, אז ג'ומס בא מהקיבוץ, ואת ביערות בית ברל, ואנחנו מדברים בעצם על ישראל של אחרי השבעה באוקטובר, ושניכם ממקימי שלום עכשיו, ואנחנו מדברים גם האם יש מקום להתפקחות, האם טעיתם בדרך, או חשבון הנפש שלך, יולי, אחרי השבעה באוקטובר. אנחנו שומעים אגב גם את הציפורים.
נכון, דרך אגב, ג'ומס גם בא מבית ברל, הוא היה יו"ר חבר הנאמנים שלנו אז לא מזמן, אז הוא מכיר את הסיפורים.
נכון.
וואי, זו שאלה מאוד מאוד קשה. אני יכולה להגיד שבאופן מהותי, אני לא שיניתי דעתי שבסוף הפתרון היחיד למצב הזה, היום והנורא שאנחנו נתונים בו, הוא פתרון מדיני. במובן הזה, אני חושבת שאנחנו באותו מסלול אומלל שבו בעצם היעד המדיני הוא היה פתרון, והוא הולך ומתרחק מאיתנו כל פעם מסיבה אחרת. איך מגיעים לשם? אני וג'ומץ קצת חלוקים אולי, אבל אני עדיין מאמינה בזה, כי זה לא חייב להיות הסדר מבוסס על אהבה או על כבוד או על... אפילו לא על אמונה באחר, כל מיני דברים שכן נשחקו, אבל על פרגמטיות פוליטית אנושית.
אבל אני רוצה להחזיר אתכם לימי הקמת שלום עכשיו. היה איזשהו חזון שנחשב אז, כבר אז, למחתרתי. אבל גם הסתכלתם קדימה על העתיד. חשבתם לרגע בתקופה ההיא לאן ישראל הולכת, או... יכולתם לחזות דברים כאלה, או שזה היה איזה סוג של תנועה, סליחה לביטוי, סקסית, של צעירים רדיקליים שמקימים תנועה?
אתה שואל אותי?
אני שואל את שניכם.
אני מוכן יולי להיות ראשון. אני ו... יולי ואני באנו לשלום עכשיו ממקומות שונים.
כן.
יולי בא מהמקום שאתה מתאר אותו. אני בתקופה הזאת הייתי מזכיר הקיבוץ הארצי.
כן.
והם היו באים אליי ואומרים לי, תשמע, אנחנו מתכננים במוצאי שבת הבאה הפגנה בכיכר, כי ככה וככה, אבל אין כסף. ואז אני...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
הייתי אומר להם, תתחילו לתכנן את ההפגנה, תפרסמו, יתחיל להגיע כסף, אם יחסר, אנחנו נשלם. וככה זה עבד. אני כבר באתי עם הבגאז' הזה של תנועה ושל ממסד וגם של מקורות כספיים, שאז היו מאוד חסרים. בדרך כלל היו באים צלי וג'אנט, והם היו המארגנים את זה, אבל יוליה הייתה כל הזמן גם בסביבה. וככה פעלנו. ואני מודה שמבחינתי שלום עכשיו הייתה המשך של ההשקפה הפוליטית שלי דרך חוץ פרלמנטרית. ולכן בשלום עכשיו המון חברי כנסת הגיעו לכנסת משלום עכשיו, כולל יולי וכולל אבו וכולל מוסי וכולל ועוד רבים נוספים. שלום עכשיו לא הייתה מפלגה. וזה היה המודל שאני חושב שהוא מאוד מאוד נתן לה הרבה כוח. היא בעצם הייתה הקונטרה האמיתית לגוש אמונים, ואני חושב שבזה יש את התפקיד היסטורי.
הרגשת אז כקונטרה של גוש אמונים?
כן, תשמע, קודם כל צריך לזכור שקמנו סביב השלום עם מצרים, וכשנחתם הסכם השלום עם מצרים, היה דיוק עכשיו, האם לפנות גם לעניין השטחים. חלק עזבו דרך אגב, אבל מי שנשאר היה קומיטד לנושא הזה של סתום כיבוש. אבל אני מוכרח להגיד שאני, נכון, היינו צעירים ואולי טיפה לא מנוסים, אבל לא היינו תמימים. זאת אומרת, אני לא חושבת שבאנו למאבק הזה מתוך תחושה של כזה, הפיסניקים של פוסט וייטנאם באמריקה. שירתו בצבא, עברנו מלחמה, היינו מאוד ריאליסטים, לא חשבנו שתהיה פה אהבת עולם, אבל חשבנו ש, כמו שאני חושב בדיוק עכשיו, שהפרדה טובה מכל אלטרנטיבה אחרת, כמו שאומרים על דמוקרטיה, אז עוד לא הציעו לי הצעה יותר טובה, אז אני דבקה בה. הדבר השני שצריך להגיד זה שמה שאולי כל כך רדיקלי וחדשני, זה שכן, חשבנו גם על האינטרס הפלסטיני. וחשבנו שהאינטרסים האלה לא מתנגשים. שאם אנחנו נמצא דרך להפריד בין העמים, טבעיון עדיין לא יהיה, אבל תהיה מידה של כבוד הדדי שיכולה להיות גם בין מדינות אחרי מלחמה.
כן.
אז
אבל אני אגיד לך בעצם גם לג'ומס, משהו שקצת מפריע לי עם התנועות החוץ פוליטיות האלה, שאתם, סליחה שאני אומר אתם, התנועות האלה עברו מין ניסיון של לשכנע את הציבור הישראלי בצדקת דרככם, אלא עברו לפעילות מחוץ לישראל, לשכנע את הקהילה הבינלאומית שתלחץ על ישראל כדי שישראל תבין בסופו של דבר את העויותיה. אני טועה?
אתה טועה מאוד במשקל. יכול להיות שאולי מנקודת המבט שלך, המרכיב של הפעילות הבינלאומית של שלום עכשיו, או ניתן דוגמה של גוף עוד יותר מבחינה זאת, של יוזמת ג'נבה, המרכיב הבינלאומי קיים, אבל הוא שולי, הוא נשען כולו על העובדה שיש לך עוגן ישראלי חזק. זה לא עוד מכון מחקר של שלושה אנשים שנותנים עצות לכל מיני אנשים.
לא, אבל זה קרה בעשור האחרון, ובמיוחד בשנים האחרונות, שהתחושה שאני כבר לא יכול לשכנע את הציבור הישראלי, כי הציבור הישראלי הלך ימינה, והוא שבוי במדיניות של נתניהו, ואין פרטנר, ולכן אני אזכיר תנועות כמו בצלם, כמו שוברים שתיקה, גם את שלום עכשיו, שצריך לעשות פעילות בינלאומית, כדי להכניס את ישראל קצת שכן.
אני ממש חושבת שאתה טועה, אני חושבת שהתקופה היחידה שבה, סליחה, הדברים האלה רלוונטיים ממש, ועכשיו, כיוון שעכשיו ההנחה שהממשלה הזאת לא מסוגלת לעשות שום צעד דרמטי, וגם גנץ נוסע לאמריקה כדי להביא את אמריקה הנה כדי לעשות הסדר. לאורך כל השנים, אני, אתה יודע, הבנים של שלום עכשיו לא מה שאהבו שאני בא לגז, מה הם הסרטים? שלחו אותי לחוץ לארץ, כי האנגלית שלי טובה ואני יכולה לדבר במקומות שונים בעולם. זה היה שולי. זה היה חלקו פאנדרייזינג, שזה נדרש לכל תנועה. ג'ומס, כמו שאמר, עזר לנו, אבל היינו תנועה בלי שורשים כספיים, ארגוניים, היינו צריכים את זה. אבל זה אף פעם לא היה דגש. האמונה הבסיסית שלנו בדיוק ג'ומס הגדיר אותה נכון. אם אין פה בישראל בסיס איתן לדרישה שאנחנו דורשים, היא לא תתקיים. לא חשוב בכלל מה יגידו האחרים.
כן.
ולכן כל הזמן עבדנו על הבסיס הישראלי.
שלומי, אני רוצה להיות פה יותר מרחיק לכת. שכל ההתנחלות לא כל ההתנחלויות. חלק גדול מההתנחלויות נשענת על כספים שמביאים מכמה יהודים מאמריקה, זה אנחנו מבינים.
נכון.
כשביבי מספר לנו...
ערבי 15, כן.
כן. כשביבי מספר לנו שמה שהוא מביא, זה לא שלום עם הפלסטינאים, זה הוא מסדר לנו יחד עם טראמפ שלום עם הסעודים, זה אנחנו מבינים. אבל כשאנשים כמוני רוצים לסדר יחד עם ביידן, או עם אובמה, שלום בינינו ובין הפלסטינאים, שאני חושב שזו שאלה קיומית, אז למה אתה מדבר עם, למה אתה מדבר עם הגויים? אבל גנץ, כשהוא לא מצליח לדבר עם ביבי, היום נמצא לדבר עם סגן נשיא ארצות הברית. אז אני, השניות הזאת, אני החלטתי להפסיק להתנצל בה. אבל אני יודע שגם ביידן סופר כמה כוח יש אחרי גנץ. ואני בחלק מהכוח של אחרי גנץ. ואם גנץ בא בלי כוח, הוא לא יקשיב לו. לכן, בסופו של דבר, הזירה העיקרית ביפר שלנו, היא הזירה הישראלית הפנימית. אותו דבר אני יכול להגיד, אני גם מאוד מאוד שותף ביוזמת ג'נבה. זה היה ניסיון לרדת לפירוט הכי, את אמרת שלום עכשיו, קצת ריחפו, לרדת לפרטים הכי נקודתיים, עד לסמן כל קילומטר בגבול, איך להגיע להסכם בינינו בין הפלסטינאים, יחד עם פלסטינאים.
יולי, אני בטוח שבשבעה באוקטובר, גם את שאלת את עצמך הרבה מאוד שאלות. את יכולה לשתף אותנו?
האמת, בשבעה באוקטובר לא יכולתי לנשום. באמת, גם היו לי חברים ממש טובים, ומשפחה בבארי, ברעים. אני לא חושבת שאפילו שאלתי את עצמי שאלות תיאורטיות, פשוט פרק זמן מסוים רעדתי, כוח לשמוע שאנשים קרובים יצאו ולהבין, ועד שהבנתי, לא היו לי הרבה מחשבות, אתה יודע, קונסטרוקטיביות על העתיד והרגעים המאוד אפלים ועצובים ומזעזעים האלה. אבל אחרי זה, תשמע, אני חושבת שאחד הדברים שלמדנו במהלך הדיונים הארוכים שלנו, בינינו לבין עצמנו ובינינו עם הפלסטינאים, שאתה צריך להתגבר הרבה פעמים על סנאות ורגשות מאוד קשים, אם רוצים ללכת הלאה. אני זוכרת כמה מהמסעים והמצבים שהיו בהם פלסטינאים שישבו אצלנו עשרות שנים בכלא והתעללו בהם לא מעט. והיה להם איזה רגע שהם אמרו, אוקיי, לא חשבנו לעולם שזה יקרה, אבל הנה אנחנו פה, ולמרות כל מה שקרה לנו באופן אישי מאוד, אנחנו מסוגלים לקחת נשימה, ולא שאנחנו מסוגלים להגיד שיש לנו איזושהי אמפתיה, אבל אנחנו מסוגלים להבין שהמהלך הפוליטי דורש אנשים שעברו את הדברים הכי קשים בעולם, יהיו מסוגלים לדבר. אני חושבת שזה מה שהציל את דרום אפריקה בסוף, שאתה מסוגלת להביא את האנשים שסבלו לדבר, וזה נכון לשני הצדדים.
טוב, אנחנו עכשיו יש לנו עסק עם דרום אפריקה, לא חושב שזו הדוגמה הכי טובה לתת עכשיו.
לא, לא, אבל אתה יודע, ההיסטוריה לא התחילה עכשיו, ולא נגמרת עכשיו, ההיסטוריה התחילה לפני הרבה שנים, והיא גם, דרום אפריקה, אני פעם הייתי באיזה כנס בדרום אפריקה, ו... אז היו שלושה סכסוכים גדולים בעולם, ישראל, אירלנד ודרום אפריקה.
נכון.
ולא היה לי ספק שאנחנו נפתור את הבעיות שלנו קודם. אז הנה אנחנו פה.
כן. יולי, שאלה אחרונה. נניח שהשמאל פתאום יהיה חזק. יש סיכוי שתחזרי לפוליטיקה הישראלית? או שדי לך
את... אני עשיתי את שלי, אני אוהבת את בית ברל, אני עושה משהו שאני מאוד 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 מאמינה בו, וזה הכשרת מורים. ודאי צריך אנשים צעירים, וצריכים אנשים שיוצאים עכשיו גם עם, עם יכול להצליח עם אנשים צעירים בני גילם. בסך הכל אנחנו, ג'ומס בוודאי, עוד הרבה יותר ממני, אבל גם אני מרגישה שעשיתי את חלקי, ועכשיו דור צעיר. אבל אני אעשה הכל כדי שהדור הזה יצליח, ואני אעשה הכל כדי ש... פעולה קצת, אני וג'ומס קצת חלוקים, אני אעשה הכל כדי שיער גולן יצליח, ושהוא יאחד את השמאל, ושנלך ביחד, אני חושבת שזה יולי, הזמן רגע להתגבר על כל הדברים האישיים וללכת הלאה.
יולי, יש לי רק הצעה אחת לסוף, לסיום. אנחנו פה מסיימים כן. את השיחה, אבל אולי תשאיר את הטלפון פתוח, שאנחנו נשמע כל הזמן את ציוץ הציפורים.
בבקשה, אני יכולה להגליט לך, יש לי פה דררות, אני יכולה לשווק דררות בעולם כולו. אבל זה נחמד, כי כשאני זוברת אתכם, אני מתהלכת בגן הבוטני היפהפה, של בית ברל, ושומעת את הדררות, ורגע מרגישה שאני במקום אחר בעולם.
היית רוצה להיות במקום אחר בעולם?
קטן.
היית רוצה להיות?
לא, הייתי רוצה להיות פה כדי לשנות. זה הזמן להיות פה ברוח. אנחנו אנשים לוחמים, אנחנו לא ברוכים. אבל אם אני יורדת לגינה ונהנית קצת מהשמש והדררות, זה עדיין לגיטימי, כי תכף אני חוזרת לעבוד.
יולי תמיר, תודה רבה.
שלום יולי.
תודה, וכיף לדבר איתך ג'ומה.
תודה.
וגם איתך כמובן.
תודה.
ביי.
ג'ומס, למי אתה מתגעגע?
תראה, אני מתגעגע להמון חברים, שאת רובם הגדול, הציבור לא מכיר אותם. ויצא לי להיות, לחוות את חיי במעגלים רבים רבים, והמון אנשים שכן, היינו שותפים, כולל אנשים יותר ידועים ואנשים פחות ידועים. אני יודע למה אתה רומז, ואני...
לא, האמת שלא רומזתי כבר.
כן, הייתי... השבוע, אתמול, מתי זה? ביום שישי, כשראיתי ש... נו, יאללה, זה תגורית עכשיו את הקטע הזה. הסופר, נו... תראה מה זה, אתה רואה, אנשים בוחים לי.
כן, נו.
שכתב מכתב לניו יורק טיימס, שאמריקה תשתתף, נו, גרוסמן.
גרוסמן, דוד גרוסמן, כן.
אני אחזור על הקטע הזה. כשדוד גרוסמן כתב מכתב בניו יורק טיימס לביידן, בוא, תציל אותנו מעצמנו, עם כל הקושי, מאוד הזדהיתי עם מה שהוא כתב. ואני, כן, לפעמים מתגעגע לקולות ברורים, ופה אני בהחלט חושב על עמוס עוז, על קולות ברורים שלפעמים במצבים כאלה, שאתה מחפש את המילים, ואתה פתאום אומר לך שלושה משפטים, ואתה אומר, איך אני בדיוק ככה חשבתי? איך הוא ניסח את זה כל כך יפה? וחברים רבים לאורך השנים, מוותיקי השומר הצעיר, שמות שלא אומרים לרוב הציבור, כן. כמו... מרדכי, שתלמי, מאיר תלמי, שהיה חבר משמר העמק, ובעצם התחלתי את פעילותי בתנועה כשהוא היה המזכיר הוותיק. הוא היה אז בן 60 ואני הייתי בן 27. יותר מבוגר מאבא שלי. ועוד המון אנשים, תשמע, שלאורך השנים, שולה ויאיר צבן, ויבדל לחיים ארוכים. וגם חיי אנשים שחיים עכשיו, אבל בעיקר, אני עטוף במשפחה, בחברי קיבוץ, בחברי קיבוצים, אז אין לי מה להתלונן.
הזכרת את דוד גרוסמן, שאתה יודע, תמיד היה איש שמאל, הזמן הצהוב וכו'. אתה חושב שהשכול שינה אותו עוד יותר?
אני לא יודע, אני לא רוצה לשפוט. אני הכרתי את דוד לפני שאורי נהרג, ואני מכיר אותו עכשיו. אני חושב, ללא ספק, זה אירוע... הוא כתב את אישה בורחת מבשורה. כן. זה אירוע שללא ספק, אם הייתי אומר שהוא לא השפיע, אז משהו לא, בסיסי, לא, ברור, ללא ספק הוא השפיע. נדמה לי שהוא חיזק ונתן מימד עוד יותר חזק לדברים שהוא הרגיש והאמין גם קודם, ונתן, מה לעשות, גם הוסיף איזה מימד מוסרי, מימד של, של, של קשב, לפחות לאנשים כמוני.
השכול שלך היה שכול אחר. הוא גם השפיע על חייך, הדעות הפוליטיות שלך?
בני נהרג בתאונה... לפני כבר מעל 50 שנה, אין דבר שהשפיע עליי יותר מהאירוע הזה. איך כן. זה, באיזה טרנספורמציות כל הדברים האלה עובדים, ללא ספק זה השפיע. וכן, האדם הוא תבנית נוף מולדתו, וכל מה שקרה על ה... מולדת הזאת, ולבטח אירועים כאלה, יש להם משקל עצום.
אתה יודע, ששאלתי אותך קודם למה אתה מתגעגע, וכשאני מדבר איתך, ואם ישאלו אותי למה אני מתגעגע, אני מתגעגע לישראל הזאת שאתה מתאר לי אותה. שאולי גם לא הייתה חפה מטעויות, מ...
אני אמרתי על קברו של בייגה, בייגה שוחט, ידידי, כן. ביום שישי האחרון, לפני 3 ימים, 4 ימים, שאני חולם על ארץ ישראל הזאת, שאתה אומר שאתה מתגעגע אליה. זאת אומרת, אני לא רואה ביד לגעגועים ולנוסטלגיה, אני רואה ביד למאבק ולמלחמה, כי אני גם רוצה לשכנע את עצמי ואחרים, שזאת כמעט מדינת ישראל היחידה שאני יכול לראות בה, שבה מתגשמות חלק מחלומותינו. אני לא רוצה להגיד כל חלומותינו, כי החלום מראש הוא כזה שאתה לא מגשים את כולו, אבל חלק מחלומותינו. הפער שכיום היום הוא מאוד מאוד קשה לאנשים כמוני לחיות. אני חושב לא בגלל נוסטלגיה, אלא בגלל החלום. המתח הזה בין הנוסטלגיה ובין החלום, דיברנו קודם על מתחים, כן. הוא חלק מהמתח שאנחנו חיים בו. זה נכון לגבי הקיבוץ. זה נכון לגבי המדינה. זה נכון לגבי הרבה מאוד תחומים. שואלים אותי, איך אתה חי עם הקיבוץ המשתנה? אני מודה, בהתחלה היה לי קשה. אני חי איתו היום הרבה יותר בשלום, ואני חי איתו בהיום הרבה יותר מתוך הבנה שבמתח בין ערכים השונים של שוויון ושיתוף, שהם מאוד מאוד קשים, אם אתה לא רוצה רק לדבר עליהם, ואחר כך רק סתם לפטפט עליהם, אלא גם אתה מוכן להשתתף בניסיון אמיתי להגשים אותם, אז כל הזמן אתה גם מוותר וגם עושה פשרות, אבל אתה לא מאבד את המסלול העיקרי. אתה יודע, שלומי, בנאום הסיום שלי מהכנסת, נתתי את הדימוי של לפתוח תלם בשדה. ואמרתי שכשהייתי צעיר, בא אליי מי שלימד אותי להיות פלח, אגב בדואי, שחי עד היום על יד להב, הוא כבר מעל גיל 80 גם, ואמר לי, ג'ומס, תפתח פה תלם ישר. שאלתי אותו, איך אני פותח פה תלם ישר? בשדה שאין בו תלמים בנגב. הוא אומר, אתה רואה את העץ על הגבעה? תיסע אל העץ על הגבעה. ישבתי בטרקטור, זחל, קטרפילר, והתחלתי לנסוע לעץ על הגבעה. כעבור שעה בא מרכז הפלחה, ואומר לי, ג'ומס, מה עשית פה? תסתכל אחורה. התלם נראה, אמר משפט לא כך יפה, אבל אני אחזור עליו, כמו פרה שמשתינה ברוח, מה עשית? אז הוא אמרתי לו, תשמע, אני כל הזמן הסתכלתי על העץ. אז הוא אומר לי, ג'ומס, זה לא מספיק להסתכל על העץ. אתה צריך להסתכל על העץ, אבל על הפקק של הרדיאטור. רק כשאתה מחבר בין 3 נקודות, אתה יכול לעשות קו ישר. עכשיו, אנשים פותרים את הדילמה הזאת בשתי צורות. יש אנשים שאין להם עץ, יש להם רק פקק על הרדיאטור, הם פרגמטיסטים. הם תמיד יודעים מה צריך לעשות עכשיו. יש אנשים שאין על הרדיאטור שלהם שום פקק, יש להם רק עץ רחוק, כן. ואז הם לא מגיעים לשום מקום. אני בחרתי בכל חיי הבוגרים לעשות מאמץ שלא ניתן להצלחה מלאה, לחבר 3 נקודות. את מה שאני, עם כל המטען שלי, את הצעד הקונקרטי הבא שצריך לעשות, אם זה בחוק בריאות, ואם זה בחוק פנסיה, ואם זה בהכרעה בקיבוץ הנושא מסוים, אבל יש גם עץ. כן. תסתכל גם רחוק.
הדימוי המקסים הזה שסיפרת לנו עכשיו, הוא אומר לי, אני אומר לעצמי שהנה לעוד דבר אני מתגעגע, לפוליטיקאים חכמים, רחבי דעת. ואנחנו מסתכלים היום על הכנסת, שמה, אני יכול להגיד, טלי גוטליב, אמסלם, סליחה שאני זורק שמות כאלה, שבאמת מעודדים את הבורות.
תראה, אמרתי לך קודם, אני משתדל לא לצייר את העבר בצבעים שאולי הם לא היו. בכל הכנסות היו גם אנשים לא חכמים ובורים, אבל היה משקל לאנשים אחרים. מה שמפריע לי היום זה היעדר המשקל של אנשים אחרים. היעדר השיח. אני הייתי בדו שיח עם חברים שהם היו כולם במחנה אחר.
כן.
בני בגין. נכון. רובי ריבלין. אהוד אולמרט.
מרידור.
דן מרידור. רוני מילור. אני יכול לחזור, להמשיך ולספור נכון. עוד ועוד רבים. הם כולם... ליצמן, גפני, הרב שפירא זיכרונו לברכה, חבר הכנסת רביץ, אנחנו כולנו היינו בני שיח. איפה מתקיים היום השיח הזה? עם מי הוא מתקיים היום? אולי הוא מתקיים, אבל אין לו שום משמעות ציבורית. אנחנו עמדנו על הדוכן והתווכחנו על הדברים האלה. ישבנו בוועדת הכספים שעות עם גפני ועם ליצמן והתווכחנו על הדברים האלה.
כן.
לא במחיר... של אין לי עמדה. אחד הדברים שהם היו אומרים לי תמיד, ג'ומס, אנחנו יודעים איפה אתה בדיוק אתה עומד. ואת זה אנחנו רוצים להתווכח איתך ולדבר איתך.
אני רק מתנצל שאני נתתי שמות של שני חברי כנסת, והרשימה ארוכה, אז זה לא שסימנתי רק אותם. איכשהו בכל השיחה שלנו אתה לא הזכרת את השם יוסי שריד.
לא, זה לא, גם לא הזכרתי כמעט את שולה. יוסי ואני היינו גם חברים טובים. כשיוסי התלבט עם לעבור מעבודה למרץ, למפעם וכו'. אני חושב שאני הייתי אחת הכתובות הזה. אני, לא סוד, אני חבר הכנסת היחידי שחלק עוזרת פרלמנטרית, יחד עם יוסי שריד, דקלה, הייתה עוזרת פרלמנטרית שלי. ויוסי הייתה בעיה, לא משנה אם נהג וכו' וכו', אז דקלה הייתה עוזרת פרלמנטרית גם שלי וגם של יוסי. מבחינתי יוסי הוא אחת הדמויות שהשפיעו עליי מאוד. לא תמיד הסכמתי איתו בכל מיני מהלכים, למשל, כשפרשנו מהממשלה, פרשתי יחד איתו, אני חושב שזה היה מעשה שגוי, אבל יוסי מאוד היה חד משמעי, ו... אבל וגם, אתה מבין, איפה המציאות שכשהיו אומרים במזנון, יוסי עולה לנאום, אז המזנון היה מתרוקן.
כן, כי יוסי...
כי זה לא רק העברית, זה גם היכולת לנסח. הזכרתי קודם שמות של יכולת לנסח. שלומי, תעשה לי טובה. שמות שלא הזכרנו במהלך השעה הזאת...
לא, אבל הזכרנו את הנאומים של יוסי שריד, גם הנאומים של חיים רמון. הלוויתנים למשל.
גם יש לו עכשיו פודקאסט או משהו מופיע עכשיו בוויכוח עם סגל, עם עמית סגל.
עמית סגל.
כן, יוצא מן הכלל. מצד שני, חיים לפעמים נקד בעמדות שלא קיבלתי אותם. הרבה פעמים נקד בעמדות שלא קיבלתי אותם. כן, היינו חברים, אנחנו נשארנו חברים.
נשארתם חברים? כי כן. חיים הלך באמת למקומות אחרים לחלוטין.
חיים דיווח לי דרך נחום ברנע, שכשהוא נבחר להיות מזכיר ההסתדרות, אני אהיה גזבר ההסתדרות, ומצאתי את עצמי כעבור יומיים גזבר ההסתדרות.
כן.
שנתיים, כן?
ורק אתה יודע, אנחנו דיברנו על געגועים של הפוליטיקאים של פעם, אבל בואו לא נשכח שזאת הייתה, זה הייתה מנהיגות של הרבה עסקונה. ששמור לי ושמור לך, ונסדר פה, ואולי גם אליטה אשכנזית, שלא נגענו בה.
לא נגענו בהרבה מקומות. תראה, היה חלק מהתפיסה הזאת, חלק אולי מהוויכוח שעלה קצת בין יאיר ובני קודם, האם אנחנו מוכנים להיות גם סקנד דרייבר, או שאני בא למנהיגות כי אני הולך להיות ראש ממשלה, הוא ביטוי של העניין הזה. המפייניקים היו בטוחים שהם נמשכו על ידי, לא יודע בדיוק מי, לא הקדוש כן. ברוך הוא, בשביל לשלוט פה, והיו תופעות שהן ללא ספק, בוא, האימות הגדול שלי כאיש מפם היה עם מפאי. לא עם הימין. כן. אני קיבלתי מכות בהפגנה באחד במאי, מאנשי הנוער העובד ומאנשי מפאי. לא מהימין. עם השנים, הגבולות השתנו, אנחנו פה לפעמים מורחים את הכל. ארץ ישראל השלמה, שהיום יולי, בצדק, נלחמת בה לא פחות ממני, היא בחלקה צמחה בתוך מפלגת העבודה.
כן. ג'ומס, אני חושב שאחד הרעיונות הכי מרגשים שראיתי בטלוויזיה, באירועים של אחרי השבעה באוקטובר, כשהכל היה סוער, זה רעיון שעשה איתך אודי סגל, ודיבר, אתה ישבת בקיבוץ ודיברת, והיית סוער ובוכה ונרגש על השבעה באוקטובר. איפה זה תפס אותך?
זה תפס אותי, זה היה כנראה שבועיים, שלושה אחרי, כן. אחרי הזה. זה תפס אותי במקום שבו הייתי שם, שבו בדיוק הייתי. מצד אחד, נכון שאני חי בנגב המערבי, המזרחי, ורק שומע את הבומים מהנגב, מעוטף עזה יום ולילה, אבל 11 מתוך 21 הקיבוצים בעוטף עזה הם קיבוצים של השומר הצעיר. בכל אחד מהם יש לי או מדריכים, או חניכים, או חברים. מזיקים וקרמיה, בזיקים יש שבעה מדריכים שלי מהתנועה, אנשים בניים שמתקרבים ל-90. בקרמיה יש לי חברים, ביד מרדכי יש לי המון חברים. וכך הלאה, בנירים, בניר עוז, יש חניכים של אשתי, של נילי, שחלקם מבשבי. חלק גדול מהשבועים הם חברים שלי, עודד וקופר ואלכס. זה לא פרצופים שרצים בטלוויזיה, זה חברים שאני מכיר אותם, ואני דואג להם באופן אישי. לעודד ליפשיץ עוד ניסיתי עד 10 בבוקר לנסות להשיג אותי. עד שמישהו אמר לי, ג'ומס, תפסיק לנסות להשיג אותו, אתה כבר לא יכול להשיג אותו, הוא נכתב. זה הממד האחד, הכי אישי שיש, והדאגה להם, והחטופים, והליווי והביקור אצל מפוני נירות ומפוני נירים וכל הדברים האלה. הדבר השני, זה מה שקרה לקיבוצים האלה. ואני ניסיתי להגיד ולזעוק, חברים, בערי הלכו לשם כי הם קיבוץ. הם לא הלכו לשם כי היה שם נדלן בזול.
כן.
לכן, כל המהות שלי כקיבוצניק פתאום אמרה, רגע, מה קורה פה? מצד שני, אתה ראית את הקהילות הללו. ואחר כך, כל האימות הנורא הזה עם הפלסטינאים, הידיעה, שכן, יש חלקים מהם שרוצים לחסל אותי, ואני חייב להילחם בהם. מצד שני, האם כשמדברים איתי פלסטינאים מהאגדה, והם מדברים איתי פלסטינאים מהאגדה, ושואלים אותי, הם מכירים חלק מהאנשים החטופים, האם אפשר להמשיך לשמור את הקשר הזה? האם חייבים לשמור את הקשר הזה?
אתה יודע...
כל המכלול הזה, הוא מכניס אותך לרובד רגשי מאוד גבוה. ומעל כל אלה, 6-7 ילדים, נכדים, קלות, שנמצאים בתוך המלחמה.
כן.
זה כנראה יצא ברעיון הזה.
אתה יודע שאחת הכתבות הכי שהלמו בי שעשיתי בתקופה האחרונה היה בקיבוץ ניר עוז. ויש איזה קטע שהוא לא הוכנס לכתבה, כי אתה יודע, יש מגבלת זמן. וריח אותי, ליווה אותי בקיבוץ נחל עוז, ניר עוז, נתן בהט. ובאחד הקטעים, כמו שאמרתי, שלא נכנס לכתבה, נכנסנו לגלריה. או לגלריה, כן. ופתאום אני רואה חולצה של מרץ, וכתוב עליה שלום. ונתן בהט בקיבוץ ניר עוז, שבאמת ספג את המהלומה הכי כואבת. ופתאום אני אומר לו, תגיד, נתן, אתם מאמין עוד בשלום? והוא הסתובב אליי, ולא היה לו איזה צל של ספק. הוא אמר לי, בטח. מה, אתה רוצה להגיד לי שנפסיק להאמין בשלום? והיה לי קשה באותו רגע לתפוס את זה, אני חושב, אחד הרגעים בכתבה הזאת, שאי אפשר לביים אותו. הוא הולך לעץ קלמנטינות, וכותף מעץ קלמנטינות, ונותן לי את הקלמנטינה, שהוא כתב, אומר לי, כך תטעם, ואני מכניס את פרי הקלמנטינה לפי, ואני אומר לו, תגיד, מה קרה לבעלי הבית? פעמיים אני שואל, נתן, מה קרה לבעלי הבית? הוא מסתובב ואומר לי, מה, אתה לא יודע, הם חטופים. והקלמנטינה נתקעה לי בגרון. לא יכולתי לבלוע אותה. הייתה לי שיחת עונג איתך, ורק אני רוצה לשאול אותך לסיום, ג'ומס, מאיפה זה הגיע?
אתם לא מתחילים עם זה.
כן, אמרתי לך שאנחנו הולכים מהסוף להתחלה.
נתנו בהם סימנים בשכונה, אחד היה גמל, ואחד היה, ואני הייתי ג'מוס, האמת שאפילו ג'מוס ערבי, כי הייתי כהה. כשבאתי לתנועה בכיתה ד'-ה', הבנות אמרו, ג'מוס זה תהום.
כן.
בערבית, אתה יודע. וזה לא מתאים. אז אמרו, ג'ומס זה שם חיבה מג'מוס. ומאז קראו לי ג'ומס, שזה הפרי של השקמה, ג'ומז. ומה לעשות, גם הנכדה שלי וגם הנינה שלי קורא לי סבא ג'ומס. אז זהו.
זאת בדיוק השאלה שלי, שרציתי לשאול אותך איך הנכדות שלך קוראות לך, אז הנה פתרת לנו.
חוץ מאחי ואחותי, אני חושב שכולם קוראים לי ג'ומס.
אז ג'ומס, תודה רבה שבאת אלינו.
תודה, שלומי. היה לי תענוג.
גם לי.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.